אז השיחה נוגעת בצלצול פעמון לא פשוט שקשור בכאב שבחיינו, בכאב שסביבנו. ואיך לחיות בלי שהלב יאטם מתוך הצורך האנושי, הטבעי, למצוא לעצמנו מקום. בלי להעמיד פנים שאנחנו מעבר לאבולוציה של עצמנו. יודעים, אנחנו לא יכולים לדרוש מעצמנו להיות מעבר לאבולוציה של עצמנו. גם בתוך חברה מסוימת, גם בזמנים מסוימים, וגם בתור מי אנחנו, מי אני עכשיו, כמה, איך אני יכולה להיות נוכחת, לוקחת חלק בעולם, כשיש בעולם כל כך הרבה קולות שקוראים לי, ושאני צריכה להתמקם באופן שיאפשר לי לתת את המענה שאני עכשיו משחררת את עצמי לתת אותו. נותנת לעצמי את הזכות לתת אותו, לתת מענה, זאת זכות בעולם. הימים האלה הם ימי ראש השנה, ואני לא יודעת אם אתם כמוני מתנסים בכל הטלפונים שמגיעים בכל שעה של היום וגם בערב, טלפונים שמברכים אותנו בשם הפרטי. לי אם קוראים רני, אז קל לי מיד לזהות שמתקשר מישהו מהמטרימים שלא מכיר אותי, כי כולם פונים אליי, שלום, זאת רע, אפשר לדבר עם רני? אז אני מיד יודעת, זה לא מכירים. ואת יכולה לתרום, את יכולה לתרום, ויש העמותה הזאת, והעמותה הזאת, והחברה הזאת, והנזקקים האלה, וכולם פונים בשם נזקקים, באמת. ולפגוש את האופן שאני פוגשת את הפנייה הזאת, ולפגוש בתוכי אם יש בי מרחב רשות לשלושת המילים שכל כך הרבה עניין אנחנו עושים סביבן. כן? לא. אולי? ושלושת המילים האלה, מצד אחד, מציאות סוג של פתרון, זה נשמע כל כך פשוט, נכון? החיים בפשטותם. לכל דבר שמגיע אליך, לכל דבר. לקחת, לפגוש את עצמך, ולראות, כן, לא, אולי. ויחד עם זה, זה דומה שזה מסתבך. וזה מסתבך לא במקרה. ואנחנו לומדים כאן ביחד את התרגול שמכוון להתיר אותנו מההסתבכויות סביב שלושת האפשרויות האלה בחיים. הרבה מהפתקים שלכם אלינו קשורים בצורך לשמוע, כן? לא? או מחדש לקבל את מרחב אולי, להפוך מחדש לאוטוריטה של עצמכם ולראות מה אומרת לכם תבונת עכשיו, מה אומר הלב עכשיו, כן, לא, אולי, ולהמשיך להזמין את עצמנו לחיות חיים שהם באמת בחירה רדיקלית, כי זה חיים שמאמינים ונותנים אמון וקרדיט לנביאה טבעית של טוב לב. לנביאה טבעית של חמלה. לנביאה טבעית של הבנה ואי הבנה. והאמון, הטרסט שיש לנו כלפי הבן אדם הזה שהוא אנחנו, שיש לנו צורך טבעי לתת. ואם הוא נחסם, ואם אנחנו מסתפחים בשאלות של מה ואיך ולמי ומתי וכמה ולמה, כל השאלות שהמיינד יודע ליצור פלונטרים בעזרתם, התבוננות תיטיב איתנו, רשות תיטיב איתנו, ונמשיך ברצינות לשאול את עצמנו בקשר להתכוונות. מה באמת קורה? מה באמת קורה? מה באמת קורה כשאנחנו עסוקים בלשאול שאלות? ומהי אותה התוודאות חוקרת שהתרגול והבודה מורים לנו עליה, שמורה לנו איך להתקרב להתנסות של עצמנו בעצמנו, ממשיכים להתקרב לשורש של ההוויה הזאת שהיא אני. להבין, להתקרב לשורש. לא לנסות לחיות מנותקים מהשורשים, רק מתוך ציוויים שהפנמנו, ואפילו לא רק מתוך אידיאל החזון הטוב. החזון הטוב ש... אני רוצה להקריא לכם החלטה שהתקבלה באומות המאוחדות לפני כמה שנים, של חזון טוב שהאנושות רצתה מספיק להתגבש סביבו כדי להצהיר הצהרה משותפת. וככה נאמר בה, באמנה הבינלאומית, בדבר ביעורן של כל צורות האפליה. גם אנחנו חתומים עליה. ושמינו מוזמנים לחתום מחדש. כל הבחנה, הוצאה מן הכלל, הגבלה או העדפה, המיוסדת על נימוקי גזע, צבע, ייחוס משפחתי, מוצא לאומי או אתני, שמגמתן או תוצאתן יש בהן כדי לסכל את ההכרה, recognition, ההנאה, והשימוש, או לפגום בהכרה, בהנאה, או בשימוש, על בסיס שווה של זכויות האדם וחירויות היסוד בחיים המדיניים, הכלכליים, החברתיים, התרבותיים, או בכל תחום אחר בחיי חברה. מילים גדולות, ויחד עם זה מילים פשוטות, אני מתארת לעצמי שהלב של אף אחד לא התעורר נגדן. בני אדם, האנושות, מהרבה שנים, המון שנים, מארס היווסדה, מארס הולדתה, ידעה גם לנסח מילים כאלה. ויחד עם זה, אפליות ממשיכות, גזענות נוכחת, כיבוש ישנו, אי צדק לסוגיו ישנו. ואנחנו כאן בתרגול יקר ועדין של לפגוש את זה מהצד השני, מהצד של ההתנסות כאן קודם כל, בתודעה, ברגש, בחופש המחשבה, במרחב שאנחנו נותנים לחופש המחשבה של עצמנו, במרחב שאנחנו נותנים לבדיקת דברים שאולי הפנמנו כדוגמה ורוצים להשתחרר ממנה, במרחב שאנחנו נותנים לרגשות שמותר להם, אין ברירה, הרגש קורה כפי שהוא קורה, ויחד עם זה יש אפשרות להעמיק לתוך המאגרים האנרגטיים שבנו, שהם תומכי רגש, תומכי תחושה, תומכי מרחב להטלת ספק ושאלת שאלות בקשר לעמדות ודעות, כדי שנמשיך לשחרר את עצמנו, לחיות חיי אדם חופשי. כי מתוך הנסיבות החיצוניות של החיים, אנחנו מבעלי הזכות, כי אנחנו מבעלי הכוח. אני מסתכלת בחדר כאן, אנחנו מבעלי הכוח. אנחנו לא בעולם הקרוי שלישי. אנחנו עם תעודות זהות, עם תעודות הכרה, עם שייכויות, ליותר משייכות אחת. לרובנו יש יותר משייכות אחת. ואנחנו פה גם בפריבילגיה הנוספת של היכולת לבדוק בכלל שאלות של זהות, שאלות של קשר, לבדוק אותם כשאלה. וואו! פריבילגיה. ויחד עם זה, אין לנו עדיין את הפריבילגיה הנוספת שהבודה הזמין אותנו לזכות בה. וזאת הפריבילגיה של לחיות בתודעה לא מסוכסכת עם עצמה. והבודה אמר, בפריבילגיה הזאת יש דרך שאני יכול ללמד אתכם אותה כדי שתזכו בפירות של הפריבילגיה החשובה הזאת, להיות עם תודעה ערה תומכת ביציבות, במחויבות ובצורך הקיומי של עצמנו, לא להתכוון להרוג או לגרום למישהו להרוג, לא להתכוון להזיק או לגרום למישהו להזיק, כדי שלא נימצא ניזוקים, כדי שנחיה בטוב, בצורה שהיא תומכת שקט, בצורה שהיא מקיימת שלום בתודעה. אתם יודעים, את הריטריט הזה התחלנו להכין לפני הרבה זמן. שמעתם על המסורת שבעקבותיו, עוד שהתחיל עוד מאוסטרליה, משהו ממנו כאן דרך שירי וזוהר, אני הצטרפתי יותר מאוחר, ויש לו מסורת. ויחד עם זה את הריטריט הספציפי הזה של השנה הזאת שאנחנו נפגשים עכשיו בתשרי, בשלהי ספטמבר. אנחנו הכנו בתקופת המלחמה שפגשה אותנו כמו שמלחמות פוגשות בני אדם. אי אפשר באמת להתכונן אליהם. מה זה אומר בכלל? ויחד עם זה אנחנו כן מתכוננים איך להתקיים ולחיות גם בעיתות מלחמה, בלי להזין את המלחמה, בלי למלחמה לתרום, ויחד עם זה להמשיך למצוא את קולנו, את צורת נוכחותנו, את כל האופנים שכן נכון לנו להמשיך לקחת חלק בחברה. בזמנים גם קשים כאלה. באחת הסוטרות או הכתבים, כתבי הבודה, שהם קצת יוצאי דופן, מכיוון שרוב הכתבים נכתבו כבוא אספר לכם, ומספרים על מה אמר הבודה. ובכתב הזה יש קטע של וידוי של הבודה, שהוא מתחיל עם הכותרת באימוצה דרך האלימות מגדלת סכנה ופחד. ואז הוא עובר והוא אומר, התבונן, התבונני באנשים רבים. אני אספר לך איך התנסיתי ברפיון ידיים. בראותי אנשים מתפשפשים כדגים בביצות קטנות, מתחרים זה בזה, אז בא בי פחד. העולם היה לחלוטין נטול ממש, נטול סאבסטנס, without סאבסטנס. כל הכיוונים הוסטו מקוויהם, ממסלולם. ברצותי מקלט, לא ראיתי דבר שלא נטען ונדרש. Claimed and demanded. בראותי אין קץ ורק תחרות לעד. התמלאתי מצוקה. ואז ראיתי, כאן, כאן, עכשיו, חץ, שכה קשה לראותו, נטוע בארס הלב. בגבור עליך חד זה, הנך רץ בכל הכיוונים. אבל די, פשוט לשולפו. ואינך רץ, אינך תובע, אינך שוקע. ועוד הוא הוסיף בהמשך לאותו, אותם כתבים בדמפדה. victory breeds hatred. ניצחון מוליד שנאה. המנוצחים חיים בכאב. בשמחה חיים שוכני שלום, נושאי שלום, השלמים, המלאי שלום, בוותרם על ניצחון ותבוסה. כי כולם רועדים בנוכחותה של אלימות. כולם מפחדים ממוות. בראיית עצמך כאחד מכולם, בתוך כולם, כאחד ככולם. אל לך לא להרוג ולא לגרום לאחרים להרוג. זה התרגול שלנו. ומה זה אומר? לפגוש את מה שבנו בלי להרוג אותו. לפגוש את האופנים שגם אנחנו נמצאים מסוכסכים. מתוך המחויבות הרצינית הזאת של למצוא דרך של שלום, שאולי בהתחלה עוד לא נבין מה היא, ואז מוצא לנו כעוגן וככלי וככוח וכאנרגיה וכנוכחות וכמרחב. מוצאת לנו התבוננות. ואולי זה נשמע לכם, מה זה המילה הזאת, המילה הזאת התבוננות? האם היא באמת יכולה להיות ממש כוח, ממש כוח מתמיר, ממש כוח שבכוחו לכונן שלום, להעניק איכות אחרת לכל מה שנמצא עדיין מתגושש או נלחם, או נאבק בדיסרם, עוד לא מוצא את המקום שלו בתוך כל הדברים. ואת החקירה הזאת של הפנימיות שבנו, כמעבדה שממנה נוכל ביותר הבנה, בהבנה שמושתתת על ניסיון, על התנסות ממקום ראשון, לפגוש דברים בחוץ. לשם מכוון התרגול, וזהו התרגול. זה לא רק מכוון לשם, אלא זה מה שאנחנו עושים. ואתם כבר פגשתם, נכון? את המעבדה הזאת. להיות מוזמנים לשבת עם תחושות. להיות מוזמנים לשבת עם רגשות. ומישהי אמרה לי באחד המפגשים היום בצורה מאוד נוגעת ללב, יש פה משהו שאני לא מבינה, היא אמרה. אני יודעת שכל כך הרבה דברים חשובים בחיים שלי מצריכים את תשומת הלב שלי. והגעתי לריטריט מתוך התכוונות לתת להם תשומת לב, לחשוב עליהם. ואני יושבת פה בישיבה, מקשיבה להנחיות שלכם, וזה לא מה שקורה. אף אחד מהנושאים שאני יודעת אותו כחשובים לא מציג את עצמו בפניי. ובמקום זה, מחשבות באות, לא באמת אכפת לי עליהן, הם לא ממשפחת הנושאים החשובים שחשבתי שאני אחשוב עליהן. אז מה קורה פה? וכמובן שלא יכולה להיות לי תשובה לזה, אני לא יודעת. השאלה נראית לי, השאלה חשובה בעיניי. ההבנה שקורה פה משהו חשובה בעיניי. והיא מלווה כבר עם שתי תובנות שאולי לא התנסחו ככה, אבל אני רוצה להסתכן ולהתנסח או להציע את הניסוח, אם זה יישמע לכם. אחד זה שהמיינד חופשי, הוא לא רק מתנהג לפי, יש לנו תוכנית אב, ואז מתנהלים לפי תוכנית. ומצד שני, יכול להיות שיש גם משהו עמוק של חוכמה, שמתוך הטעימה המתחילה של הכלי החדש הזה, של מרחב רפלקטיבי דומם, דומם מספיק כדי לזהות גם תנועות חדשות, לאפשר שיגיחו אלינו תנועות חדשות, לא רק לעשות מחזור של צורות חשיבה ישנות, להמשיך את אותן צורות תחינה, את אותן הצורות שכבר בחנו את הבעיה הזאת וכבר רשמנו את כל הפלוסים וכל המינוסים, כבר הכרנו בעיות מכל מיני כיוונים, חשבנו עליהם, אז מה עוד יכול להתחדש כשנחשוב עליהם כאן? אנחנו הרי לא רוצים רק לחזור לחשוב עליהם באותו אופן, אז אולי משהו מהחוכמה הפשוטה הזאת שיודעת, כבר חשבת, אז למה עוד לחשוב? בואי עכשיו תנוחי, יש חשיבות בלנוח. יש חשיבות בקרוי סתם, שהוא לא סתם בכלל. ונגע לליבי האופן שנרדמתם באולם. נגע לליבי כי חשבתי, וואו, משהו מכריע. אתם יודעים, הקף, משהו הכריע את ה... משהו קיבל חופש, אין שליטה. ומצד שני, הבודה הרי לא אמר בואו, כאילו הזמנה כאן וגם באולם המדיטציה, ההזמנה היא לא ל-snoring away our life, נכון? או איך ג'ון לנון שר? Dream, I'm dreaming my life away. אפילו שתדעו, לפעמים במציאות כמו שהיא, להיות יכול לחלום, אפילו חלום מתוק אחד, לפעמים זה הישג אנושי לא קטן. להמשיך לקיים קשר עם החלומות הראשונים שלנו, לא לשכוח איך חלמנו את עצמנו להיות, איך אנחנו ממשיכים לחלום את האנושיות ואת העולם ואת החברה להיות, מה בשבילנו להיות יהודי אזרח עולם, להיות נוצרי אזרח עולם, להיות מוסלמי אזרח עולם, להיות בודהיסט אזרח עולם. תוסיפו שמות. אני רוצה לצרף לזה את הבנים ובנות למשפחת האדם. מה זה אומר לנו האנושיות הרחבה הזאת? בין כל ה... מרחב שבין חלום לפיכחון ולהיות ערים, לא לתת או כן לתת ולחקור מה זאת בעצם, מה קורה, מהם הכוחות הפועלים. כי הכוחות הפועלים בנו שיאפשרו לנו להיפתח לסבל שבתוכנו כדי להכיר אותו עד תום. אני אוהבת את המילה הזאת, תום. אני אוהבת אותה בשתי המשמעויות. עד המקום בנו שגם כשנגע בנו רשע, כוונת מזיד, פגיעה מכוונת, פגיעה לא מכוונת, אלבון שאינו במזיד, סתם התעלמות ברגע שאחי היינו זקוקים להכרה. כל הצורות שאנחנו מוצאים את עצמנו נפגעים. איך להוליד את עצמנו מחדש במקומות האלה בצורה שתגיע עד למקור הפגיעה ותבריא ממנה, תוכל להשתחרר ממנה, לתת לה להיות מה שעבר, ואני עכשיו רואה את זה וממשיכה, ממשיך הלאה, אחרת, פתורה מהצורך לשחזור. כי לפעמים אתם יודעים, עד שלא ראינו את מה שאנחנו ממשיכים להעתיק ולשחזר, אנחנו נמצאים מעתיקים ומשחזרים. בשבת האחרונה ביליתי על שפת הים עם חברים וחברות ומשפחה. ואחת החברות צעירה ממני בהרבה, אם לילדה, בסנגה שלנו מתרגלת המון שנים, אם לילדה בת שנתיים וחצי, הגיעה כל כך עייפה, אתם יודעים, יש עייפות שלפעמים היא ממש מיוחדת לאימהות צעירות, עייפות ככה, נוגעת ללב, ועוד אימהות לילד ראשון ש... אני חושבת שלזה יונגי מינגוריתמי, שלזה אומר, הוא צוחק עלינו לפעמים המערבים, איך אתם עושים כל דבר עם, כאילו, אוקיי, בשביל לקחת כוס מים, כמה כוונה צריך בשביל לקחת נכון את כוס המים, תושיט תיקח. עם כמה מאמץ צריך לקחת ילד, אפילו אם הוא ראשון, תושיטי יד, תיקחי. אבל זה לא ככה, כן, המים עושה, וואו, איך לקחת בדיוק נכון, אתם יודעים, הרעיון הזה, של הבדיוק נכון. שאימהות קוראות בנטל מהרעיון הזה של הבדיוק, שנעלם ממנו המרחב של הקומוניקציה, אבל למרבה המזל הרבה פעמים הוא נעלם בעין בעיני האימא הרבה יותר משהו נעלם בעיני הבת. זה מעניין לפעמים לשמוע את הדיאלוגים. בקיצור, כל ההקדמה הזאת כדי לספר לכם שהאימא הזאת באיזה שלב אומרת לילדה החמודה שבסך הכל משחקת, משחקת לנוגעת, משחקת לקצת עושה ככה, משחקת וממשיכה לגעת באמא, סליחה, יושבתי לעצמי. והאמא אומרת לה ברגע מסוים, בכל הטון הזה שלה, באמת אני לא יכולה יותר ובאמת נמאץ לי, ואומרת, את יודעת, זה ממש ממש לא נעים לי כשאת עושה ככה. זה ממש ממש לא נעים. עושה ככה מה? בלי להתבלבל אפילו שנייה. אני נעצרתי כששמעתי את המוזיקה וגם את המילים, כי ראיתי מה הילדה עושה והמילים לא התחברו גם לתוכן של העשייה. אבל בטח האמא הייתה במצוקה אמיתית וככה זה התבטא. בלי להתבלבל אפילו שנייה. שתי עיניים נפתחות גדולות גדולות, מסתכלות לאמא, וילדה אוהבת שואלת, שאתן לך ליטוף? ואז ילדה חכמה אומרת, את עייפה. בעיניים של האימא, מה שקורה בעיניים של כמה מכן, דמעה, המון הכרת תודה, והכרת תודה כפולה, נכון? הכרת תודה שאני אוהבת אותה במיוחד, כי אני קוראת לה הכרת תודה לכל הכיוונים. זה הכרת תודה גם שהגיבו אליי לא כהמשך הצליל שלי, לא כהמשך התוכן התועה שלי, שהגיבו אליי כנכון לי, באופן שאפילו אני לא ידעתי את עצמי עד לאותה תגובה שהולידה אותי מחדש לתוך הסיטואציה. ורפאה. ולאמאות זה חשוב במיוחד, כי אז גם אנחנו נרפאות מהפחד, שהרי את הצליל אנחנו כן שומעות איך הוא יוצא מהגרון. הפחד, אני מזיקה לה, היא לא אשמה בכלום, אני עייפה, אני סתם עייפה. או עייפה לא סתם, עייפה מכל מיני סיבות. מי יגן על כולם כשאני עייפה? ואנחנו גם בתוך עצמנו, מי יגן עלינו כשאנחנו בעייפות, כשאנחנו בכעס, כשאנחנו בתאווה חסרת השקט למשהו? הרבה פעמים זה תאווה שאפילו אנחנו לא יודעים שהיא מתקיימת. אין לה שם, זה האישקט הזה שמשהו כבר כל כך צריך, שאנחנו אפילו לא יודעים. מי יגן עלינו ממצב התודעה של הדאגה, או מה יגן עלינו ממצב התודעה של הדאגנות, החרדה, מהמצב של הספק, שאנחנו מוצאים את עצמנו במצב של כל כך פוסחים על כל דבר מתפצל לשתיים, כל דבר נדמה מתפצל לעוד עשר. אתם מכירים את האופן שספק פועל? מה מגן אז? ואנחנו זקוקים אז להגנה, כדי, כי אם נגיב ככה, רק את המצב הזה הוא ישכפל את עצמו הרבה פעמים במה שנזמין מהסביבה. כי הסביבה לא תמיד אוהבת, תמה, מכירה, כמו תודעה של ילד פוגש את אמא ואבא שלו. וזאת חידה שאני לא מצליחה להבין. לא מצליחה להבין וחוקרת אותה, איך זה יכול להיות שחוכמה שהייתה לי בגיל שנתיים ושלוש וארבע וחמש ושש מתעכבת יותר? מה קורה שחוכמה שהייתה לי אישה שידעתי אותה בגיל שנתיים, בגיל שלוש, שפעלה בי? ואני חושבת שאולי זה חלק מהתשובה להגיד שהיא פעלה בי, לא שממש הייתה בי וידעתי אותה. אבל אני לא יודעת, אני חוקרת את זה. מה קורה שכילדים אנחנו יותר סולחים וגם מבינים ישר, הרבה פעמים ממש ישר, אבא עייף, אמא עייפה, אמא צועקת כי משהו קרה לה שאני לא יודעת, אבל משהו קרה לה, וזה לא אני. מה קורה שכשמבוגרים אנחנו מתחילים להידיין, לדרוש קודם כל הסברים, ולא בקלות מתחברים, לא בפשטות, הלב מראה לנו מנחה אותנו להגיב כמו שגם שירי וגם זוהר דיברו כאן. וויזדום, הקומפשנט וויזדום הפשוט הזה, הסטילנס אין אקשן, הצורה שאנחנו נענים, פשוט כי זה כבר קורה, זה לא עובר את כל הפרוססינג הכבד הזה. שלפעמים נראה לי ש להיות מבוגר זה כמו לקבל כל מיני תארי כבר מאסטר ודוקטורט וכבר פרופסורה, אנחנו יכולים להוציא על האופנים שאנחנו. אז אנחנו כאן רוצים להתיר את הכובד הזה, למצוא דרך לפשטות שנולדנו איתה ושבהחלט תיוולד בנו ונולדת בנו מחדש, שימשיכו החיים להיות פשוטים. ובברכה שנאמרת הרבה פעמים בברכות של היוגים המתרגלים ושל משוררי הזן והמורים, זה נאמר לחזור לפנים המקוריות שהיו לנו עוד בטרם פגשו אותנו, אבינו ואימנו. והכוחות האלה שאיתם אנחנו פוגשים את הכאב של הכעס, הכאב של העייפות, הכאב של ההשתוקקות שהדברים יהיו אחרת מכפי שהם, שלא יכול להיות שיהיה כזה סבל. אתם יודעים, ההשתוקקות היא לא רק השתוקקות לא חכמה, חלק מההשתוקקות נטוע גם בחוכמה שיודעת שדברים כן יכולים להיות אחרת, ואנחנו באמת משתוקקים לזה. רק איך להשתוקק בעדינות, בלי להתייאש? איך להשתוקק בצורה שלא נשחוק, לא נשחק, ולא נאבד את הבהירות של כן לתת שם מספיק בהיר כדי שהוא יכוון אותנו למה אנחנו רוצים. באמת, מה אנחנו מתכוונים? באמת. איך אנחנו רוצים לחיות בעולם? איך אנחנו רוצים להגיב כשכועסים עלינו? כשמקללים אותנו, כשבזים לנו, כשנוגעים בפצע שלנו בלי שום רגישות, אפילו בלי לדעת שהוא ישנו שם. איך אנחנו רוצים להגיד? וג'אנט מחייכת כשותפה לפצעים הנמגעים לפעמים בלי רגישות. שלפעמים מישהו רואה חלק בנו, ועוד לפני שהוא ראה את הכל, כבר ממהר לתייג אותנו, למיין אותנו, ובעיקר התחביב, אני חושבת שזה תחביב, אני מסתכנת כאן בלהגיד, לא יודעת, בא לי להגיד יהודי משום מה, אבל זה סתם כי אני כועסת קצת הזמן האחרון. אבל זה לא ראוי להגיד את השם הזה. אבל התחביב הזה של לפחות בעברית, אוקיי, מצאתי את המקום. בעברית יש לזה שם נורא טוב. קוראים לזה להשיא עצות. ואני נורא אוהבת את זה. אני אוהבת שבעברית קוראים לזה להשיא עצות, כי ממש לפעמים אנחנו לא רק נותנים עצה, מבחינת מציעים עצה. להציע. עצה יש בה את מה שמאוד קרוב לשורש של רק הצעה. עצה והצעה מאוד קרוב. אבל אנחנו מתעקשים על להשיא עצה, ממש לקחת את הבן אדם ולדאוג שהוא יתחתן עם יצא כמחותן לעצה המצוינת שנתנו. ואני אומרת את זה גם ברצינות וגם בבדיחות הדעת, כי אנחנו רוצים לשמוע ולהמשיך לטפח את המריחל, גם לשמוע עצות ביחס לסבל שלנו, גם כשאנחנו מרגישים את הכאב הזה. אתם יודעים, יש כאב מאוד מיוחד כשמישהו ממהר לתת לך עצה, ואתה יודע, לא יודעת איך לקרוא לזה, ואני רוצה להגיד את זה בעדינות. שבסך הכל אתה פוגש עכשיו לפעמים, לפעמים, גם צורה מאוד מעודנת של חוסר סבלנות, של חוסר הקשבה, של היעדר פנאי, ולפעמים זה היעדר פנאי במובן הכי פשוט של המילה. אני אומרת את זה, באמת אין פנאי. ואז אנחנו זקוקים לנוע כבר למשהו אחר ורוצים לתת משהו. ולפעמים כן, גם עצות מועילות, אני לא מנסה להגיד שלא. אבל נכון שזה תמיד קשור גם באיזושהי יכולת שלנו להיות עם אנרגיה מספיק מבינה, מספיק פתוחה, גם לרעיון שבעצה, גם לכוונה שבעצה, כדי להתנסות בה ולהמשיך לוותר על הרעיון שבשבילי, בחיים הפרטיים שלי, הוא רעיון אידיוטי שאימצתי אותו, אני לא יודעת למה. אני מנסה להיות יכולה לו והוא חזק לפעמים. הרעיון האידיוטי שהכי בטוח לבד, רק מפני שקרו מספיק פעמים שבהם הפנייה החוצה לא נגמרה כל כך מוצלח, בלשון המעטה. או נגמרה לא טוב. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, פניתי, אז פניתי, אז לבד. ואז אנחנו מחלקים את העולם ל... והבודה לא חשב שהעולם נחלק באופן הזה. והוא לא חשב שהתודעה נחלקת באופן הזה. הוא חשב שהקו בין לבד לביחד הוא גם כזה, וגם כזה, וגם כזה. ואנחנו רוצים לגלות, לראות מתי אנחנו עצמנו שמים את הקו הזה שמתחיל לפעול עלינו כמעט כמו כחומה. כי הימנעות עוד בטרם בדיקה, לא נותנים צ'אנס למשהו חדש, למישהו חדש, לאדם חדש, שייכנס לעולם שלנו. וכשאני אומרת אדם חדש שייכנס לעולם שלנו, אני מתכוונת לזה בשני המובדים שהם כל כך חזקים בדרמה מעורבת. אדם שיכנס על ליבי ואני אתן לו מקום, ואני כאדם שימשיך להיכנס על ליבי ואני אתן לו מקום, וגם מהכיוון של בעזרת התודעה שהיא קצת יותר שקטה עכשיו, מעט יותר מרחב, עם קצת ידידותיות, הזדמנות לכנות הזאת, לכנות, להמשיך לשאול מה אני ממשיכה לא לאהוב, ממה אני ממשיכה לפחד. מה בי ממשיך לגרום לי כזה סבל שאני לא באמת רוצה להסתכל עליו? אני אומרת לעצמי, אולי יספיק. אתם מכירים את זה? אתם מכירים את זה? אני אומרת את זה לעצמי הרבה, אז אולי גם אתם מכירים. טוב, אני כבר מכירה את, אני כבר מכירה את זה. כשזה ככה מתחיל המשפט, וואו. אז יאללה, אני לא יכולה להיות בלי זה. ואתם יודעים מה? לפרק זמן מסוים אני אוכל. אני לא מאלה שחושבים שצריך לעשות את זה בצורה של להפוך את ההתבוננות העצמית ולפגוש את הסבל לעצמי לממש מרכז העולם ורק בזה להתעסק. ואני חושבת שהתנועה הזאת אבל בלהתעניין ולקבל כאיזושהי הנחה שדרך של הרבה אנשים חכמים הלכו בה והפיקו פירות משכנעים ממנה. משכנעים בנוכחות שבהם, שפוגשים אותם בעיניים, בצורת, באיכות ההקשבה. באי קשרות, באי צמדות, בנכונות, גם את גדולת התוכניות לשים רגע בצד בשביל לראות מה התנאים עכשיו דורשים ממני. האיכויות האלה שפוגשים הרבה פעמים, הן מספיק משכנעות אותי. אני מציעה אותם גם לכם. כדי להסתקרן, לחקור ביחד, להבין שהעולם לא מופרד באופן שאנחנו חושבים אותו. וזה לא אומר, לא אומר טשטוש, בלבול, ערפול הבדלים לטובת איזשהו אותו דבריות כזאת, שלפעמים זה נראה לי, זה פשוט יותר מדי קל. זה יותר מדי קל להרגיש שאם אנחנו הסתדרנו בלי מים, עם איזושהי מידה של חיוך וסובלנות היום בבוקר, לחשוב של אז הנה, אפשר להסתדר בלי מים. אז אולי אנשים שמתלוננים, או בוכים, או מתייאשים, או מרביצים, או צועקים, או מתפוצצים, או מפוצצים, מפני שהמים שלהם כל שבוע מחדש מזדהמים. כל שבוע מחדש מזדהמים מאנשים שהיו יכולים בקלות יתרה לא לגרום לזיהום הזה. אז איך לשמור גם על הבנת ההבדלים? ואני שיתפתי עכשיו באירועים שקורים. שישוב, ליד ישוב, בארץ שלנו, מזרים את שפחיו. וזה קורה לא רק בין יישוב, לפעמים זה קורה גם לי, בדירה שלי, עם הדירה שמתחתיי, שקורה שיש נזילה ואני מוצאת שדברים נוזלים. והרבה פעמים דברים מתחילים להתקע, אנחנו, אני בוועד בית, ואתם יודעים כמה זמן בוועד בית, צריך לקבל החלטות, מי צריך לשלם, אתם מכירים את השאלה, מי צריך לשלם על התקרה שהתרטבה, כי חלק מהתקרה שהתרטבה היא אחראי, היא ברשות, היא באחריות מי שיושב למטה, וזה בחוסר תשומת לב, המזגן שלו גם אחראי על הקטן הזה שנוצר, או מי שיושב על התקרה שבשבילו זה רצפה וחלק מהצנרת מטפטף. ואלה שאלות רציניות של מי אחראי על מה, באיזה חלק, משותף, האם זה משותף, האם אני ארצה לתקן רק את חלקי המוגדר כחוק, אתם יודעים, אתם מכירים את הכל בסדר, אם אני עושה את זה, זה החוק אמר שאני לא אחראית מהחלק הזה והלאה. ואז מישהו אחר צריך לבוא ולהישאר כי החוק ככה אמר. ואנחנו מוצאים את זה בהידיינויות של ועד בית, לפעמים עוד אספה ועוד אספה ועוד אספה. ואם אתם חושבים שהפתרון שלפעמים לי הוא נדמה פשוט, בוא נעשה מגבית, או אתם יודעים מה? לא אחריותי בכלל. נעשה מגבית של מסיבת פורים, לא יודעת מי תחפושות, מי נאסוף כסף, אנשים לפעמים לא רוצים את הפתרון, זה מדהים. ואז נזכרים בשיר של יהודה עמיחי על הצדק. מה מחפשים פה? למה לחפש צדק? לפני פתרון, לפני הגינות. ויחד עם זה דומה שבני אדם כן מחפשים להיות צודקים, וזה משהו מעניין לשאול עליו. מה אנחנו מחפשים? למה? איזה כוחות מפעילים אותנו? בשם מה? ולפעמים השאלה הפרקטית של עד מתי להזזל, זה כבר קורה, כאילו, יש רגע שפתאום אומרים, אוקיי, אתם יודעים מה? ופתאום לפעמים זה גם קורה. פתאום לפעמים זה קורה, הפתרונות האלה שלא ברור מה, ישבנו ודיברנו, ופתאום משהו קורה, וגם באספת ועד בית, וכל מיני דיונים, פתאום מישהו אומר, אתם יודעים מה, אז אני כן אתן את זה, ואז מישהו אומר, אז אתם יודעים מה, ואני כן אתן את זה, אז אני ארים את הטלפון, אז אני אעשה, ודברים מוצאים את הפתרון. ואם אני יושבת ורק מנסה לפשפש בארכיון שלי, להבין למה הפתרון הזה לא נמצא לפני חצי שנה, ועכשיו הוא כן נמצא, אין לי תשובות. אבל עובדה, לפעמים זה ככה. ולהיות רוצים לקחת חלק בדברים שבהם אנחנו נוגעים. לקחת חלק בוועד הבית, בבניין המשותף שבו אני חיה. איתכם בתרגול, בתרגול שאתם הסנגה שלי, ואותו אני מתרגלת ולומדת. לקחת חלק גם בלהבהין לעצמנו עם איזה תקנות ועם איזה חוקים אנחנו ממשיכים לשתף פעולה. האם זה בצורה עיוורת? האם זה בצורה של אזרחות ערה, טובה באמת? האם זה מתוך פחד? איזה סוגי פחד? וכמה מאמץ ואורך רוח אנחנו מוכנים להשקיע בדרך האינסופית הזאת של לשנות כל דבר לקצת יותר טוב. וכאן אני רוצה להגיד, עד מתי אנחנו? אני קצת עם הזמן. עד 12? אז עברתי את הזמן. וואו. אז רק אני רוצה להגיד משפט קטן, ואני תודה לה, לא מזכירים לי. תודה על איך שנסחפתי, או סליחה על איך שנסחפתי, על האורך רוח שלכם בהיסחפות. אבל יש משפט של הרבי נחמן מברסלב שהוא יפה. הוא אומר, גם קצת טוב זה באמת טוב, ולא מחמת העידוד שבזה. אז לפעמים נראה לי חשוב לזכור את זה. מי ייתן שמחשבותינו ורגשותינו לא יהפכו לקני עמידה של מה שקורה וישנו? מי ייתן וחופש, אהבה, הימצאות בהרמוניה, עם הפנים ועם החוץ, יתממשו בנו, יתממשו לכולם.